שלום וברכה לכולם, שלום וברום.
שלום ושלום.
ככה בין הזמנים.
קיימתם בעידור, כוי והשם החליפו כוי.
כמה שאפשר, ברום רואים עליכם ככה, שזופים קצת את הים.
לא החמרתם בעניין.
כמה איך למוח השם, משפחה, ילדים, קייטנות, שמחנו.
עמלינו אלו הבונים.
אבל עכשיו אלול.
אלול. אתם זוכרים את האלול ברכסים? כפר חסידים, הישיבה.
שמה תזכירו לי?
אנחנו היינו... בישיב קטנה בכפר חסידים, זה היה מחובר באותו זמן לישיב גדולה בהרבה דברים. אז גם היה חדר אוכל משותף.
נכון.
אז בסעודה שלישית של אלול, אז היו מחשיכים, זאת אומרת לא היה אור, היו מתחילים לאכול באור.
כן.
ורב דוב יפה, זכר צדיק לברוכה, היה מגיע והיו שרים, ואחרי זה היה מדבר. כל דוי דוף יקפיס חילי.
שרים, וואי.
אני שיינו ולי בייר. היה מדבר. היה שם אנשים, אתם זוכרים רבי שלום, היו שם אנשים, כמה אנשים שהיו מגיעים לחודש אלול לישיבה.
כן, חודש אלול.
בוגרים שהתחתנו והקימו משפחות.
וואו.
היו באים לאלול לישיבה. חוזרים לישיבה.
שמעתי, זה יש כמה...
עם שבתות, היו נשארים שבתות.
כן, אלול. מה, מדהים.
זאת אומרת שאלה שהיום נוסעים לאומה לכל חודש אלול...
לא מופקע.
זה לא המצאה חדשה, זה לא חסר תקדים.
גם היום הזה של אלול ש... אלפי, עשרות אלפי בחורי ישיבות, חוזרים ללמוד,
מורה,
כסובס, וסוקה, ומקס, עשרות אלפי בחורים ישיבה קטנה, הרב עדס, הראש ישיבה שלמדתי בכל יעקב, היה אומר, יום שמחה בשמיים, היום זה יום שמחה.
אומרים מה, המנגינה של הגלגלים, של המזוודות על הרצפה, איזה מנגינה יפה.
מדהים.
חוזרים לישיבות.
כולם חוזרים, העולם הרבה יותר מתמלא בתורה, ובקדוש, ובתיירה. אני אספר סיפור שאמר רמי פונוביץ' אמר שיש זמן שבהם פותחים את הספר, את הארון קודש, נכון? בקריאת התורה. אז מה אומרים? בריך שמי, נכון? זה זמן מאוד מאוד סגולה של בקשות.
כן.
למה? מוציאים את הספר תורה, מוציאים את התורה, זה זמן של רצון בשמיים, אז זה זמן לבקש בקשות. בא רמי פונוביץ', ביום שבחורי הישיבות חוזרים לישיבה, זה הרבה יותר מפתיחת ארון קודש לספר תורה, כי בחורי הישיבה הם ספרי קודש. הם ספרי תורה בפני עצמם, ככה אמר לי יהודי יקר, מנחם גרינברגר בארנוף, אמר לי, עכשיו בשמו, שמו של רמי פונוביץ' אומר לי, חוזרים עכשיו עשרות אלפי ספרי תורה חיים ללמוד. אז זה זמן רצון בשמיים, זה זמן לבקש בקשות.
זמן לבקש בקשות.
ואיזה בקשות, רב אברום? שיהיה להם סייעתא דשמיא,
שיצליחו,
שיגדלו, שיהיה להם טעם בלימוד. ימים גדולים.
יפה מאוד.
בפרשה כתוב, פרשה שויפטים לבלתי רום לבבו מאחיו. שאדם לא יתגאה על החבר שלו, שלא...
לא יתנסה עליו.
לא יתנסה עליו. מה רב חיים, הבן של רב חיים גריינמן אמר שהוא שמע, מאבא שלו, שהוא שמע מפה קודשו של החזון איש, שהשואה הייתה, לא הייתה בגלל עבירות של בן אדם למקום, היא הייתה בגלל עבירות של בן אדם לחברו. אם לא שהחזון איש אמר את זה, היינו מפחדים להגיד את זה, אבל החזון איש יכל להגיד כזה דבר. רבי שועל לייב דיסקין, פעם היה לו, הוא היה לא הרגיש טוב, הוא היה צריך, הרופא אמר לו שהוא צריך להקפיד ולשתות הרבה סוכר. אז הוא עושים לו כל הזמן תה עם סוכר כדי שישתה כל הזמן. פעם אחת בשעת השיעור הוא שותה, הביאו לו אותו דבר תה גבה, תה, והשמש טעה, ובמקום לשים שם סוכר, הוא מילא את זה במלח.
מלח.
הוא מביא את זה, ו... רבי שועל לייב דיסקין שותה את זה כאילו לא היה משהו שונה. רגיל, הוא שותה את הכוס תה. פתאום בבעלה נכנסת הרבנית, היא אומרת, מי הביא לרב את הכוס הזה? האם יש בזה מלח? אז התלמידים אמרו לו, יש בזה סוכר, הרב שותה את זה רגיל.
שתה לא אמר כלום.
היא אומרת, שמו לו מלח במקום סוכר, אני רואה שהמלח פתוח.
איי.
אז היא בבעתה כאילו לוקחת כנראה את מה שנשאר ואומרת, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש בשבילו, הוא חייב סוכר, נותנים לו מלח, זה הרבה יותר גרוע בשבילו. אז התלמידים שאלו את הרב, נכון שהרב אולי, זה בעיה בלהעליב מישהו, אבל זה פיקוח נפש. איך הרב עשה כזה דבר? שאלו התלמידים. השמש כנראה לא היה בחדר. אמר להם, בפשטות, נוח לו לאדם שפיל את עצמו לכבשן האש, והי ילבין, פני חברו ברבין, זה בדיוק פיקוח נפש.
זה הנוח
לו. להלבין. זה הנוח לו. להכניס את עצמי לפיקוח נפש, מאשר להלבין בן אדם. ככה אמר בשביל
לביסטי. באמת, בספרי המוסר כתוב, מה זה נוח לו? תגיד שזה מה שצריך, שלפי העונש זה באמת נוח, זה באמת עדיף.
איי, איי, איי.
זה באמת נוח.
עוד סיפור שהיה בשער חסד של פעם, יהודי בשם רבי יוסף משלוויץ, הוא היה, קראו ליהודי הזה שס אידן. אתם יודעים מה זה שס אידן? אתם בדירשו. יהודים שיודעים שס שלם. פעם איזה אדם רצה ללוות אותו, הוא היה הולך לכותל, הרבה הלוך הזו, וזה אברך רצה להתלוות אליו.
ברגל.
כן. אמר לו רבי יוסף, לא צריך, הכל בסדר. אמר לו, בכל אופן, רוצה להתלוות לרב. לא, אני אוהב ללכת לבד, טוב לי. בכל אופן, אני רוצה ללכת עם הרב. בסדר? הוא בא איתו, והם תחיל לספר לו סיפורי מעשיות, ספר לו ככה, מספר לו ככה, אברך לרב. אמר לו רבי יוסף, אני בדרך לומד כסובס בהלוך, ובחזור אני לומד יבומס, אז זה קצת מפריע לי. אני עכשיו באמצע ללמוד מסכת כסובס. אז רבי יוסף, הוא היה מאוד מאוד, היה לו סדרים מסודרים והכל, מתי הוא לומד, מתי הוא מתפלל. ופעם אחת הוא היה בבית כנסת, הוא ישב במזרח, והגיע, זה היה קבול השבס, וזה חזן, ברוך השם, שרתה עליו ההשראה, והוא התחיל לחזן.
כן.
כן, ברוך השם, לחום, בקוץ רבי כשם העניין יריך שמה. ובשלב מסוים רבי יוסף ככה הרים את העיניים ככה בצער, על הזמן שככה נמרח.
מתבזבז.
המתבזבז. החזן מיד מעט שם לב לזה. ומיד עצר. וסיים את כל הקבלת שבת רגיל. עצר את החזנות.
מזדרז.
וככה נגמר התפילה, כולם יוצאים. נשאר שם החזן ככה בסוף, ואז רבי יוסף בא אליו, ופרץ בבכי. ביקש ממנו, סליחה, אני מתנצל בפניך, סליחה, בגלל המבט שלי אתה הפסקת לחזן, סליחה, אתה מוכה לי, אתה סולח לי. אמר לו, אמר לו החזן, אני לא הקפדתי, אני הבנתי שכאילו לא צריך, זה בסדר גמור, מה אני... עצרתי.
שליח ציבור.
לא, תמחל לי, תמחל לי. וכשאמר, אני מוכל, אני מוכל. והוא לא נרגע עד שהוא ראה שבאמת הוא מחל בלב שלם. זה ההרגש של אנשים צדיקים לבנות אותם לחברות.
יפה, יפה מאוד. יפה מאוד. שופטים ושויטרים. אז מובא בספרים. שופטים ושויטרים, תיתן לכו בכל שעורךו. לאדם יש שערים.
כן, מה?
העיניים זה שער, הפה זה שער, האוזניים זה שער. שופטים ושויטרים תיתן לך בכל שעריך, תשמור עליהם, תשים מחסומים. בהמשך הפרשה, אז כתוב, ובוס אל הכהנים והלווים, ואל השויפת אשר ביומי מוהם. נו, כמובן, אנחנו מדברים פה על גדולי הדור, מורי הדור, שהם עם חוכמת התורה שלהם, יש להם אופקים רחבים, הם יודעים להסתכל גם את כל המבט הכולל מסביב. אם יש אדם ששואל שאלה, איך לענות לו, איך להשפיע עליו בצורה שהוא יקבל. אז מספר הרב טורק, בשם הגאון רבי יומין קורלנסקי, שרב חיים קרויזוירט, גאון הגאונים, אחרי המלחמה הוא היה בארץ ישראל, הוא ידוע כרב של אנטוורפן, רב בבלגיה, אבל הוא התחיל פה בעצם, היה פה בארץ ישראל, והוא היה בעניות נורא, והיה לו משפחה שהיה צריך לפרנס. הציעו לו למסור שיעור באיזה מקום ככה, שלא היה רוח, היה חלק מהדעות שדעת רוח חכמים לא הייתה נוחה מהמקום הזה, אבל הוא בגלל המצב הנורא שהוא היה מבחינה הכלכלית והפרנסה שהוא צריך להביא הביתה, בכלל זה התקופה קשה באופן כללי, אז הוא סבר כן לקבל את זה, אבל כמה זה מאוד הפריע להם, איך החתן של רב אברום גרוג'ינסקי, המשגיח של ישיבת, של ישיבת סלובודקי, ילך למסור שוב במקום שרוח חמים לא נוחה ממנו, אז שכנעו אותו, הולך לחזון איש. אז הוא הולך לחזון איש לשאול אותו. אז החזון איש בחוכמתו, הוא בכלל נכנס אותו לוויכוח עם זה, ראוי המקום שם, לא ראוי. הוא שאל אותו, כמה הולכים לשלם לך? אז הוא אמר לו, זה לא סכום בשבילך.
לא מספיק.
זה לא שווה לך, זה לא משתלם לך כלכלית. וככה מיד הוא ירד מהדבר הזה, במקום... שיתחיל להיכנס, להם, זה כן מקום טוב, לא מקום טוב, מיד הוא ככה ירד מזה. סיפר גם הרב גאון רב מאיר פוזנל, חוכמה מופלגת של הפונים ויז'רובר בסוף שלום מקנימן. מספרים איזו משפחה שלעת זקנותו של אב המשפחה, סב המשפחה, אז עשו איזה טיול, נסו טיול שורשים.
אירופה.
לאירופה. והגיעו למקום של העיירת העיר הולדתו.
איפה שהם גדלו, איפה שהוא גדל.
ואז אמרו, בואו, ביקשו להוציא, אם אפשר, יש כזה דבר, הם שמשלמים כמה זלוטים, כמה רובלים, דולרים. ומוצאים מחדש את התעודת לידה, כל מיני דברים כאלה, כל מיני מסמכים שיש להם. אז שילמו והוציאו להם. הם רואים להפתעתם, שבעצם הוא היה מבוגר בשנה אחת יותר ממה שידוע להם עכשיו.
וואו, זאת אומרת
שעוד שנה. הם ידעו שהוא בן 90, אז הוא בן 91. נו, אז הם חשבו להראות לו את זה, אבל מיד הם הבינו מה יכול לקרות פה, רב שולם. טעות נוראית. הוא בעצם אחרי המלחמה עלה לארץ בתור ילד. אז מה התברר לו? אם יראו לו את זה, בעצם מתברר שהוא שנה שלמה לא הניח תפילין.
וואו.
הוא היה בן 13, והוא חשב שהוא רק בן 12. לא רצו להראות, לא, אז לא רצו להראות לו את זה. אבל הם הלכו והתייעצו באיזושהי צורה, החליטו בסוף שכן יוכלו להראות לו את זה, והם אמרו, אולי זה טעות. בסוף רב שלום החליטו, אחרי היסוסים רבים, שיראו לו את המסמך הזה, בלי להיכנס לעניין של תפילין. הראו לו. אבל היו שם כמה במשפחה שכן רעד להם קצת הידיים בזמן שהראו לו. הוא מיד הסבא, הוא היה בגיל מבוגר אמנם, אבל המוח היה צלול, כמו בחור צעיר, חד קטר. הוא מיד אמר להם, מה? אתם בטח חוששים שאני אצטער, שאני אחשוב על 77 שנה אחורה, מגיל 90, על השנה שלה, אז תהיו, תנוח די איתכם. מה קרה? הוא אומר להם שהוא למד בפוניביץ' אצל הילדים של בתי אבות. אז הפוניביץ' רוב אמר, כיוון ש... לא יודעים את התאריכים, ונשתקחו, אז כל ילד, מפי הגיל שהוא כן חושב, מגיל 12 מתחיל להניח תפילין. והוא מספר שארבע ימים לפני גיל 12 הוא התחיל להניח תפילין. זה היה חוכמתו, חוכמתו של הפוניביץ' הרוב.
מדהים.
חוכמתו פה לאבונג'ו. עוד הוא מספר הרב טורק על הרב משה סולובייצ'יק, שזכר צדיק לברוכה, ש... רצו להקים את הישיבה המפורסמת בלוצרן. אבל אמרו, מי נביא שיהיה ראשי בשם? אבל עד שנביא נפתח, ואחרי זה נביא מישהו. פתחו, והגיעו לארץ ישראל, וחיפשו מישהו שיבוא להיות ראשי. וכל אחד שעניינו אותו חשב, אחרי כמה ימים חזר להם תשובה שלו. היה מוזר להם.
למה כל
פעם לא? בסוף התברר שהולכים לרב חצקי לוינשטיין לתייעץ אותו, והוא זה שלו. לא נתן. אז הלכו, ניגשו אליו ואמרו לו שצריך, וזה כל יהדות אירופה. אבל הוא שתק, הוא לא אמר כלום. נו, אז מה קרה במקדם מצב? לא סגרו את הישיבה. אלא השאירו את רב משה סולובייצ'יק כשהוא יהיה ראש ישיבה. בהסתכלות אחורה של הרב שנים אחורה, מבינים כמה החוכמה הייתה של רב חצקי לוינשטיין, שהובין שרב משה סולובייצ'יק הוא זה שצריך להיות שם ראשי, והוא זה שייתן את ההתעוררות ואת הדחיפה ואת התנופה לכל יהדות אירופה. הוא היה האדם הנכון במקום הנכון. ולכן, הוא נתן לאחרים ונתן לו להישאר שם.
מדהים. עוד סיפור, קצת מילי דבדיחו, זה קצת שמחה. היה איזה אולם מאוד מאוד יוקרתי. שני באולמות השקיעו כסף, אולם יפה, פואר, חופה ככה, כולם יושבים עם בעבור, מכיר, אתה מכיר איזה עובד? נתן בהקלה ככה, יפה.
תקחו אותי פעם, אני אכיר.
ואחרי זה אולם שמחות, פואר, יפה, אוכל. ברים הם מפוארים. אבל משהו היה מקולקל שם. והתברר יום אחרי זה שעשרות עשרות מהערוכים שהיו בחתונה קיבלו קלקול קיבה ויום שלם בילו בבית בכאבים נוראים בגלל הדגים הביאושים שהיו שם בחתונה. כשהתברר באמת לזה ולחבר הזה ולחבר הזה התברר שזה הכל בא מהשמחה הזאת של הפלויני בעולם המפואר הזה. בעלי השמחה פנו לבעל האולם, אמרו לו, רבנו, מה אנחנו עושים? תראה מה עשית לנו פה. ובעל האולם דווקא היה בסדר. אמר לו, אני עושה לכם פיצוי, מסכים? הוא פיצה אותם ב-20 אלף שקל, על הדגים הביאושים. מה הם עושים? מברום לא מחלקים 10, 10, 10 לא ו-10 לא הולכים הביתה. הם הודיעו לכל המוזמנים, כל מי שנפגע, כל מי שבילה בבית, הפסיד.
יום עבודה.
הפסיד יום עבודה. שיבוא לקבל פיצוי, מסוך סכום כסף קטן, ומחלקים. והיה היום של החלוקה. שווים שתיים, המחותן עם כל החברים שלו, המחותן השני עם כל החברים שלו לשעבר. קיצור, כי אחרי כאילו קבע היה לו קצת פחות חברים. הקיצור, וזה נכנס, זה אומר, אני, הנה זה אתה, זה אומר, הנה זה אתה. בא בן אדם, אומר, אני מצד המזקים. ברגע אחד הם באו לתת לו את הכסף, כי אמרו, מזקים, לא כל כך חזו פתאום.
שמשפחה זה היה מזקים.
כן, פתאום כזה, מה אמרת? אולי זכאים, ואמרו, זכאים, לא הביאו
מה רוצה. חלט,
חלט. טוב, הוא שולח אותו לצד השני, אולי הוא מכיר אותו, שהוא צד השני, אמרו לו, מצד המזקים, אמרו לו, לא יודע מה.
אין לנו בשום מזקים במשפחה.
שהוא ראה שבאמת שני הצדדים לא מכירים אותו, אז הוא אומר, נגיד לכם את האמת, אני, כתוב הרי, שכל מי שעושה הרי, יש מושג של סעודת עניים, נכון? בעבור מי שעושה חתונה, אז הוא מביא עניים. עניים מגיעים, אוכלים בסעודה, אומר, אני באתי מצד המזקים, מצד העניים שמסמכים אתכם בסעודה, ולדאבוני, גם אני קיבלתי קלקול קבע. לא יכלתי באותו יום לזכות אנשים אחרים.
שכר מצווה.
אז הפספוס הזה גם לי מגיע. שני הצדדים מאוד נהנו מהזיכוי שהוא נתן להם.
מההומור שלו.
ונתנו לו את החלק שלו בתמורה מה שהגיע לו. רב אברום, שתמיד תהיו עם חיוך כמו שאתה עם חיוך עכשיו, שלכולם יהיה אלו נפלא.
בלי דגים מקולקלים.
כן. והצלוחה, בואו מה תהיו עם נרואים, אלו.
אחינו בני עדות המזרח כבר
אומרים בן אדם עליך נרדם, כן.
אני לא יודע אם שמת לב רב שלם, בשנים האחרונות רואים שיש הרבה רבנים אשכנזים שהולכים לסליחות לבני עדות המזרח. אומרים, לא יזיק, בשום מקום לא כתוב שאסור, נגיד, עוד קצת סליחת, כמו שאתה אומרים.
מדהים, מדהים.
אז השם יעזור שיהיה לנו אלול טוב.
אמן.
שיתקבלו הסליחות שלנו, שיתקבלו הכפרות שלנו.
ושיהיה אלול חלק, בלי סגרים, ובלי כלום, ועם שמחס. ושיהיה שמחס, ואפשר כבר להגיד שמח שמח טוב כבר לכולם.
בוודאי, בוודאי. שיהיה שנה טובה לכל עם ישראל.
צ'אבס.